החכם השבועי, אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, מספר לנו על חכם השבוע. מה המצב, אלי?
היי, אהלן, אהלן.
בוא'נה, אני שומע שאתם במסגרת החכם היומי, אתם מגיעים לאלף חכמים.
בלי נדר, התחייבנו עד יום הכיפורים להגיע לאלף, חסרים לנו עוד 40, אבל אנחנו עובדים על זה.
וואו, אלף חכמים לא יצליחו להפסיק אותי. אז תמשיך, תמשיך.
ברוך השם, זה עבודה שלי בכמעט 8 שנים, מעל 8 שנים, כן.
חמסה וחמיס, תמיד, תמיד להזכיר את האנשים הטובים שהיו לפנינו ולזכור אותם. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. מי חכמנו השבוע?
חכם השבוע הוא חכם בן ציון אלקלעי, מחכמי טבריה. הוא נולד ב-1858 ברבת שבמרוקו. אבא שלו, חכם משה אלקלעי, הוא עלה לארץ ישראל מסרביה. אז זה היה חלק מהאימפריה העות'מאנית, הוא התיישב בטבריה. הוא יצא בשליחות חכמי העיר טבריה לצפון אפריקה. כשהוא סיים את השליחות, אז הוא החליט להישאר בעיר הנמל רבת במרוקו. ב-1866, שחכם בן ציון אלקלעי היה בן 8, אז הוא חלה באבעבועות, כנראה אבעבועות שחורות, מחלה מאוד קשה, עם אחוזי תמותה מאוד גבוהים, וגם עלול לגרום לחרשות ולעיוורון. באמת ש-70 שנה קודם לכן מצאו, התגלה חיסון באנגליה, אבל החיסונים עוד לא הגיעו למרוקו, אבל מעניין שהמחלה הזאת, המחלה הראשונות שהאנושות הצליחה להכחיל לחלוטין. לפני בערך 40 שנה הכניסו שאין יותר מחלה כזאת, אבל הוא כאמור חלה במחלה, הוא ברוך השם יצא בחיים, אבל הוא איבד את מאור עיניו לצמיתות.
וואי.
ואבא שלו, חכם משה אלקלעי, התמסר לחינוך שלו, הוא היה יושב ולומד איתו, מקריא לו, משנן איתו, פותח את הסוגיות, עד שהוא הפך להיות חכם, נודע כתלמיד חכם. הוא היה בעל זיכרון מופלא, וידע בעל פה את התלמוד הבבלי, עם המפרשים, שולחן ערוך, נושא כליו, ספרי שו"ת והלכה. זה הפלא, גם מכיוון שהוא היה צעיר מאוד, וגם בגלל שהוא היה עיוור. אז זה הפלא מאוד גדול. כשהוא היה בן 15, ב-1873, המשפחה עולה חזרה לארץ ישראל, מתיישבת בעיר טבריה. אחרי כמה חודשים אבא שלו נפטר. כל הפרנסה של המשפחה רובצת על כתפיו, אבל אמא שלו רחל, היא לא רצתה שיוותר על הלימוד שלו, אבל בסוף הוא זוכה לקבל מלגה שמאפשרת לו להקדיש את עצמו ללמוד תורה. כשהוא היה בן 26, ב-1884, הוא מוציא לאור את הספר הראשון שלו, נקרא עשיר ורש. שנה אחרי זה הוא מוציא לאור ספר שני שנקרא הלכה רווחת. זה מעניין, הוא עיוור, הוא לא יכול לכתוב, אז הוא מדבר והתלמידים שלו רושמים. כשהוא היה בן 30, ב-1888, הוא יצא בשליחות קופת רבי מאיר בעל הנס לערי מרוקו. הוא היה 2.5 בדרכים והצטרף אליו מלווה שראה לו את הדרך. אחרי זה הוא המשיך לערי אלג'יריה, טוניסיה ולוב. תראה, כשגם בן אדם עיוור, אין דבר שעומד במול הרצון. הוא היה שליח בדרכים 2.5 כשהוא עיוור.
וואו.
שהוא בן 37, ב-1895, הוא יוצא שוב בשליחות. הפעם בליווי הבן שלו, חכם אהרון מנצור, הוא מגיע לאלג'יר ולוב. ב-1902, חכם חזקיהו מדין יסדי חמד, מתמנה לשמש רב העיר חברון, אז הוא קורא לו לחברון, הוא משמש איתו כפוסק ומורה צדק. אחרי 3 שנים, עם פטירת חכם חזקיהו מדין, הוא עוזב את חברון ועובר לירושלים. ב-1903, הבן שלו, חכם אהרון מנצור, מוציא לאור את הספר שלו, כיסאות למשפט. שוב, אבא מדבר והבן רושם, מוציא את הספרים הישנים במהדורות חדשות. ב-1909 הוא מוציא את הספר חמדת ירושלים. ב-1912, כל רחיים. אחר הכל, חכם בן ציון אלקלעי מחבר בעל פה 9 ספרים. ואחד החיבורים שלו זה חיבור ממש מאוד רלוונטי.
מחבר בעל פה, זאת אומרת, לא מכונת כתיבה ולא זה, הוא פשוט מקריא לבן שלו או למישהו אחר, הם רושמים את המילים וככה יוצא הספר.
ספר שהאמת לא הודפס, אבל נקרא תקנת העגונות. הוא מתווה דרכים מאוד יצירתיות איך לשחרר נשים מהגינות שלהם, במקרה שהבעל מסרב לגרש את אשתו.
מה זה חשוב?
גם פעם זה היה קורה. אז יש לו פתרון מאוד מעניין. הבעל, הם אמורים להתחתן קודם בחתונה אזרחית. לפני שמתחתנים בקדת משה בישראל, הבעל מפקיד גט בידיים של האישה. אם הגירושים מתפרקים, הרי הוא חייב, באזרחי הוא חייב לגרש אותה. הגירושים קוראים באזרחי, ואז הוא בורח. אבל לה יש גט, ואז היא אומרת, אנחנו התגרשנו באזרחי, וזה גם מתקבל ויכולה להפקיד את הגט בבית הדין, ואז היא מתגרשת.
זה כאילו שימוש ברשות אזרחית כדי לפתור בעיה דתית.
כן, קודם תעשו ניסויים אזרחיים.
גדול.
יש לה גט לפני החתונה. אם הוא נעלם, אז היא מספידה את הגט, וככה היא מתגרשת, היא לא צריכה אותו.
גדול, זה להיעזר ברשויות המדינה הלא דתיות, בשביל איזה קטע. תמיד חשבנו שזה אמור להיות מלחמה בין זה לזה, אבל הוא דווקא נעזר בזה, זה מעניין מאוד.
חכם בן ציון אלקלעי נפטר ביום כף באב 1913, זה היה ביום חמישי שעבר, לפני 108 שנים.
וואו. יש לך איזה דבר חוכמה מיוחד לתת לנו?
מתוך הספר שלו טיסות למשפט, ביור על מסכת אבות. השלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, על הדין תחילה. והחכם הזכיר עמוד האמת ואמר ועל האמת בתוספת דבר, לרמוז שבא בשיתוף עם הדין. היא הפשרה שקרובה לדין. זאת אומרת, יש דין, אבל יש דבר שיותר טוב מדין, שהוא פשרה. ולמה קרה אותה האמת? מפני שעל ידי הפשרה יוכר האמת יותר מן הדין. אתה עושה פשרה, זה יותר טוב מאשר הדין. כי הדין אינו הלך אחר הטענות ועדות העדים. בכמה פעמים יטענו טענות שקר והעדים ישקו ברואה. ואם יהיה מוכרח הדיין לדון אותי הטענות והעדים, תהיה האמת נהדרת והדיין לא ידע מזה. וחייב את הזכאי. זאת אומרת, המשפט יש לו מגבלות.
כן, הוא עיוור, הוא רואה צודק, לא צודק, אבל הוא לא מתרשם מהאווירה של הדבר.
אם אתה מגיע לפשרה, הפשרה אשר תעשה על ידי אנשי אמת, וכל אחד מבעלי הריב ייקח את שלו. ואחר כך זכר עמוד השלום, וסמכו לעמוד האמת, שהיא הפשרה הקרובה לפי הדין, כי בעבור הפשרה ייתכן להיות השלום בין איש לרעהו, כי לא נשאר את האהבה ביניהם, אחרי שלקח כל אחד מהם שראוי לו. ואתה עושה משפט, אז הוא קובע, זה שלו לא שלו. אם אתה עושה פשרה, כל אחד מקבל משהו, הוא לא מרגיש איבה מהדין. לכן הוא מעדיף פשרה שהפשרה עושה שלום.
יפה, יפה מאוד. טוב, נשאר לי לאחל לך שבת שלום ומבורכת. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, ברוך תהיה.
שבת שלום.
שבת שלום.